בשיעור הזה רצינו להבהיר נקודה מאוד מאוד חשובה, שאם מצליחים לתפוס אותה, זה יכול ממש, מה שנקרא, להפוך את העולם. כשאדם חי, השם הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לו זה את השם, השם אדם. אדם נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. ובזה הוא למעשה נתן לו כיוון של תכלית. כל היקום, כל הבריאה עצמה, היא לא סתם נוצרה בשביל שהיא תיווצר. הקדוש ברוך הוא לא סתם ריהט את עולמו ברגע שהוא עשה את העולם, אלא הוא יצר, הוא נתן לעולם כיוון. כיוון הכוונה, דרך ותכלית. נתן לו יעד. היעד מבואר בשם הוויה, הוויה זה לשון התהוות. הדברים מתהווים, הם מתהווים לאן שהוא. ותכף נגיד לאן הם מתהווים. אבל התהוות אומרת, אוקיי, דברים מתהווים, מתהווים למה? מה התהווה בסוף? אז מיד אנחנו נבין, קצת אולי נגיד את זה עכשיו כראשי פרקים בכל זאת. כתוב, והיה השם למלך כל הארץ ביום השם אחד ושמו אחד. אז השם זה הוויה. והיה הוויה למלך כל הארץ, ביום הוא הוויה אחד ושמו אחד. הכוונה היא שההתהוות הולכת לעבר האחד. אז קודם כל יש כאן התהוות לעבר יעד מסוים, והיעד הזה נקרא אחד. גם כאשר האדם נברא, המלאכים כתוב נתקנאו בו. הם התקנאו בו, אז הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יותר גדול מכם. אז הם אמרו, שאלו אותו במה, אז הוא עשה את המבחן של השמות. ואדם נתן שמות לכל דבר, והמלאכים לא הצליחו לתת שמות לכל דבר. לתת שם זה לתת כיוון ומשמעות. לדעת את המשמעות של כל דבר ולדעת מה הכיוון שלו, מה התכלית שלו. שם זה התכלית שלו. והמלאכים לא ידעו לתת לזה. וכך הוא צריך לתת את כל השמות מתוך ידיעה של מה תכליתם, מה המקור שלהם, מה השורש הרוחני שלהם, איך הם יורדים להיות ענף וחוזרים בחזרה להיות שורש. והוא שאל את האדם, אתה איך קוראים לך? אומר לו אדם, אומר לו למה אתה נקרא אדם? משון אדם אל עליון, אומר לו ואני איך קוראים לי? אומר לו אתה נקרא אדוני, אומר לו למה קוראים לי אדוני? אומר לו משון שאתה אדנות, אתה עדן העולם, כמו עדן החלון, אתה הבסיס, הכל עומד עליך. כאשר הוא אמר, אני נקרא אדם משון אדמה לעליון, זה למעשה, כמו שאנחנו מבינים, זה לא שם עצם. זה לא שם עצם כמו עץ או שעון, אלא זה שם עם תכלית. אדמה לעליון זה אומר שיש לי ייעוד, יש לי כוונה. אני עושה משהו פה, אני מדמה לעליון. וכאן חז"ל הסבירו לנו שהנפש של האדם היא תכליתית, ורק אדם שהוא לא שפוי פועל בלי תכלית, אבל הנפש שלנו היא תכליתית, והיא חייבת תכלית לכל דבר, היא לא תעשה סתם דברים. היא תעשה כי יש יעד. תן לו יעד, הוא יעשה אותו. הבעיה של היעד הזה, שהיעד הזה הוא כפול. תלוי איזה יעד יגדיר האדם. על פי רוב, האדם יגדיר את היעד כמשהו שיש לו אינטרס בו. אם יש לי אינטרס, נניח, היעד שלי הוא לעשות מיליון דולר. היעד שלי הוא להרוויח בית, היעד שלי הוא לא יודע מה. אם היעד הוא אינטרסנטי, זה יעד. זה נותן חיות, זה נותן כוחות, זה נותן הכל. זה יעד, הבעיה שלו זה שהוא אגואיסטי. מבחינה רוחנית יעד אגואיסטי, זה כמו כף הקלע. בכף הקלע כתוב שנראה לאדם כדור של אור, גדול מאוד, הוא נע לעברה, הוא טס לעברה, הנשמה טסה לעברה, וכשהיא נכנסת לתוך כדור אור, היא קולטת שהיא ריקה לחלוטין, שם הוואקום. והיא כל כך צורחת מהאכזבה, שקולה נשמע מסוף העולם ועד סופו. ואז עוד פעם מראים לו, כדור של אור, הוא טס לעבר כדור של אור, נכנס פנימה לתוך הכדור עצמו, הוא קולט שאין שם כלום, וקולה נשמע מסוף העולם ועד סופו, וככה הוא עובר עד שהשם ירחם עליו. מה הביטוי של זה בעולם הזה? בעולם הזה, האדם מגדיר לעצמו כל מיני סוגים של יהודים. הנה, אני רק אסיים את התואר הראשון. כשאני אסיים את התואר הראשון, זהו, אני כבר יהיה אדון לעצמי. הנה, אני רק אשיג בית. הנה אני רק אשיג אותו, הנה אני רק אשיג, והוא הולך, והוא מגיע לאותם יעדים, ואותם יעדים הוא קולט שהם ריקים, לא, אין שם אושר. לפני זה הייתה החדווה של להשיג את זה, ברגע שהוא השיג את זה הוא ראה כאילו אין בזה ממש, אין בזה ממש. אז אותו דבר, יש לזה היבט רוחני, שהוא ממשיך את אותו ראש, הוא מעלה לעצמו איזו בועה של דמיון, הוא חושב שזה נותן לו אושר, הוא טס לעברו, נכנס פנימה, אין כלום. זה כף הקלע. אז צריך להיזהר מאוד כשמגדירים את הייעוד, מה אתה מגדיר כיהוד? ויש יהוד אחר. יהוד אחר זה להגדיר משהו, שתכף אני אגיד לכם מהו, שהוא יהיה חזון, והוא צריך להיות חזון נצחי, שכשאתה תגיע אליו, אתה תתמלא ממנו.
אתה?
תתמלא ממנו. אתה תהיה מלא ממנו. אני אתן לך למשל דוגמה. הרבה מאוד אנשים אומרים, הרב, אם אתה היית שואל אותי מה אני הייתי רוצה, אז אני רוצה אושר. אז צריך לדעת שאושר זה תוצר לוואי, זה כאילו כמו להגיד צחוק. אתה לא יכול להגיד אני רוצה צחוק, סתם צחוק בשביל צחוק, זה לא ילך ככה. אתה צריך שמשהו יצחיק אותך. אז אם ככה אנחנו רוצים משהו שיגרום לנו אושר. זאת אומרת, אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני צריך בחיים שיגרום לי אושר? לא לקחת רק את הסימפטום עצמו, סתם להיות מאושר בלי תוכן, זה בלתי אפשרי. מה הדבר שבאמת יגרום לי אושר? למה אנחנו אומרים את זה? בפרשה הזאת אנחנו רואים, פרשת בלק, אנחנו רואים אדם מאוד מוזר שקוראים לו בלעם, שהוא ישות מאוד הפכפכה. מאוד הפכפכה, הוא נהיה כמו סוכן כפול. אומרים לו לקלל, הוא מברך. אומרים לו משהו אחד, עושה משהו הפוך. ממש, הוא עושה כאילו מה שהוא רוצה, הוא נראה כמו ישות מאוד הפכפכה. למה הוא נקרא בלעם? אז כתוב שזה אותיות לב העם. ככה זה לב עם. זה לב העם. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בחיים שלנו בישויות הפכפכות, שמקשות עלינו את החיים. זה מצד אחד יכול להדיר אותך, מצד שני יכול להשפיל אותך, לדבר עליך שרה. לדבר עליך לשון הרב, אתה קולט את זה אחר כך. ואנחנו מסביבנו, אנחנו מלאים באנשים שהם כאלה, לצערנו כרב. אבל התורה אומרת שזה נובע ממך. העולם החיצוני מוקרן מתוך העולם הפנימי. כן, אתה מקרין את זה חוצה, אתה רואה את האנשים האלה בחוץ כי הם נמצאים בתוכך. בלעם, בגלל שלב העם היה כזה, אז בלעם היה כזה. ולכן יש לו נטייה או לכללה או לברכה, תלוי איפה הלב של העם נמצא. עכשיו, בפרשה הזאת זה לא ברור, זה נראה לנו כמו שהם צדיקים. אבל בפרשה הבאה, פרשת מנחס, אנחנו נראה את זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, לוקח אישה מדיינית, כוסבי בצור. ו24,000 מהשבט שלו הולכים לבנות מואב, בשוק וכו'. אז פה הם נראים צדיקים, אבל אתה רואה שמבפנים מתבשל משהו. יש להם אג'נדה. ומי שלמעשה מבטא אותה, את האג'נדה הזאת, זה בלעם. בלעם מבטא פשוט את הדואליות של העם, כאילו, איפה אתם? אז יש נטייה לכללה ויש נטייה לברכה. עכשיו, המושג של כללה וברכה בתורה, זה לא ברכה, הכוונה שזה איחולים לבביים, בכללה זה, אני מוציא עליך את העצבים שלי, חס ושלום, אלא ברכה זה חיבור בין האור לבין הכלי, והכללה זה איסורים של הכלי בעל מנת להגיע לאור. אחד מ-13 עיקרים זה שיש לנו שכר ועונש. שכר ועונש על פי התפיסה היהודית היא מנוגדת לתפיסה הנוצרית. בתפיסה הנוצרית, שכר זה כאילו ניתן לך צ'ופר כי אתה עשית עבודה, וניתן לך עונש ונוציא עליך את העצבים בשירות לב, אחרי שאת עשית משהו רע, ובסוף נחזיר אותך לטוב. אצלנו זה לא ככה. אצלנו השכר והעונש הם שני אמצעים להביא לאותו מטרה. השכר של האדם זה השגה שלו. לא נותנים לו שכר אחר. אין שכר שהוא לא פרופורציונלי מה שאתה עשית. השכר שלך זה השגה שלך. האור רוחני שאתה תקבל אותו הוא כתוצאה מהעבודה שלך. גם גן עדן, מה שנראה, זה לא איזה סוויטה חיצונית שאתה, אוקיי, זכית במלון 5 כוכבים. זה המדרגה נקבעת בגן עדן לפי מה שאתה עבדת. אז השכר הוא לפי השגה הרוחנית שלך. זה העונש. העונש זה שאם אתה פסיבי, האיסורים באים כדי להביא אותך לאותה מדרגה. הרי בסוף הזמן כתוב לא יידח ממנו נידח. והיה השם למערך כל הארץ ומי השם אחד ושמו אחד. לא יידח ממנו נידח. הכל יהיה אחד. אז איך הכל יהיה אחד? צריך להביא בן אדם, לייסר אותו, להביא אותו, להסיר אותו, להסיר אותו במקום שבו הוא נמצא, להזיז אותו. כדי שהוא לא יישאר פסיבי ויכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להתפתח, אני לא בא לי, תעזבו אותי בשקט, אני לא רוצה להתפתח. צריך לקדם אותו. אז לקדם אותו, צריך לייסר אותו. אז כתוב, אשרי גבר אשר תייסרנו יה, מתורתך תלמדנו, שהאיסורים משווה ערך ללימוד התורה. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, מתורתך תלמדנו, שלכאורה זה איסורים, זה תורה, איך זה קשור באותו פסוק? אז חז"ל אמרו, איסורים שקולים לתורה. אבל אנחנו לא רוצים לעבור את זה בדרך הזאת, כי זה מבזה. אנחנו לא רוצים לעבור את זה על דרך האיסורים, רוצים לעבור את הכל על דרך התורה. כמו שאמר דוד המלך, אמרתי, בני אלוקים אתם, אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כולכם. זה מצד שאם אתם עושים את זה על דרך התורה, אכן כאחד האדם תמותון, זה על דרך האיסורים. אז בעיקרון, הכל מוצג לנו בדואליות. כל העולם הזה למעשה כביכול חצוי. זה מתחיל מבראשית, יש שמיים וארץ, טוב ורע, חושך ואור. הכל בא בצורה של דואליות. וגם הלב שלנו, זה לא, תשימו לב שהתורה אומרת לבב, זה לא לב, זה לבב. לבד, שני יצרים, יש יצר טוב, יש יצר הרע. וישות אחת, רשות אחת, נקרא לזה ככה, התפצלה לשניים. והיא באה לידי ביטוי באדם. באדם יש לנו, אנחנו מפוצלים. עכשיו, מה התורה אומרת? תאחד את זה. אתה לא יכול להישאר ישות חצויה כזאת. מיסטר ג'קל ומיסטר הייד. חצי רוחני, חצי גשמי. אתה כזה, כמו ששלמה המלך היה לו את כל המשלים על הדו פרצופי. אדם שיש לו גוף אחד עם שני ראשים. אתה לא יכול להישאר ככה. אתה לא יכול להישאר מין ישות כזאת שהיא מאוד מתעתעת. וכאן למעשה האדם צריך להרכיב לעצמו תכלית, שברגע שהוא ישיג אותה, היא תבטל את הדואליות הזאת. היא תבטל אותה מאליה. ונשאלת השאלה, מה התכלית הזאת שהוא צריך לעשות? אז באמת נשאל את השאלה, איך באמת מגיעים לאחד הזה, ואיך יוצרים מצב שבאמת המציאות החיצונית לא תשקף לי את הפיצול של האישיות שקיים בתוכנו. איך עושים את זה?
נעשיתי דמות לבורי במה הוא אומר,
כן. אז זה לא קל להגיד את זה לבן אדם, זה נחמד כסיסמה. אבל לחיות את זה, בדיוק, לחיות את זה, לקום עם זה מחר בבוקר שבאמת אני חי את זה, זה כבר משהו אחר לגמרי. שתבח שמו לעד. תן לי להיכנס. אז אם ככה, אנחנו דיברנו על זה רק כדי לצרף את החבר'ה. דיברנו על זה שהאדם הוא אישיות מפוצלת. והפיצול שלו למעשה, הפיצול שלו לא נותן לו לחיות נכון. אתה לא יכול לחיות עם תודעה מפוצלת, עם פיזור דעת. ומה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לייחד. אתה צריך להביא את הכל לייחוד. עכשיו זה נחמד להגיד, זה נחמד בתיאוריה, איך עושים את זה? איך עושים את זה? כדי לדעת איך עושים משהו, הדבר הראשון שאתה צריך לדעת תמיד זה מה המבנה שלו, איך הוא בנוי. תלמד על כל פרט ופרט במערכת ועל כל פרט ופרט במכונה. לפעמים אתה יכול, אתה אומר למשל, אני רוצה להגיע מהר, תוך שעה נניח מבאר שבע ליוקנעם. אז אתה אומר, אני אעלה על כביש 6, אני נלחץ על הגז כמה שיותר. מה הראש? האוטו ייסע מהר. מה לא בדקת? מסוגל לעמוד בזה? מיועד לזה? מסוגל לעמוד בזה? אולי אתה תיתקע באמצע כביש 6. אז זה שבהתחלה זה מתחיל טוב, אחר כך מי אמר שזה ממשיך? אתה צריך לראות את כל הפרמטרים שלך, כל מה שיש לך בתוך המשוואה, לראות מה עובד. ואתה צריך לדעת עם איזה כוחות אתה צריך לעבוד. אז האדם לא מכיר את עצמו. זה מתחיל קודם כל עם זה שאנחנו לא מכירים את עצמנו. אנחנו לא זוכרים מאיפה באנו, ואנחנו לא מודעים לאן נלך. כל מה שיש לנו זה את ההווה. וההווה עכשיו גם כן לא ברור. זאת אומרת, אני לא יודע, אין לי איזה חשת, או מוטיבציה רגשית לכוון את עצמי לאיזושהי נקודה מסוימת. אין. יש רגעים של מאוויים רוחניים, יש רגע של נפילות גשמיות. אז אני לא יודע בדיוק לאן להנהיג את עצמי. אז כשנותנים מידע פנימי, אז לאט לאט אתה מצליח להבין, ואז משם אתה יכול לפעול. אז קודם כל צריך להגדיר, מי זה האדם הזה? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה אנחנו? אז כאן זה, אני עולה טיפה גבוה, ותהיו איתי, בסדר? כי שם יהיה את הפתרון, אין ברירה אחרת, רק משם זה יהיה הפתרון. אנחנו מתחילים עם העובדה שאין כאן יותר מרשות אחת, יש כאן רק רשות אחת. וגם מושג האחדות, על פי רוב, לא ידוע לרוב בני האדם. לא ברור, מה זה אחדות? מה זה נראה? כאילו בסוף כל העמים יתאחדו באיזושהי דרך, וכולנו נהיה חברים. אבל זה לא אחדות שהתורה התכוונה אליה. אחד, זה מושג מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק. עכשיו, זה מתחיל מאחד וזה חוזר לאחד. אז בואו נראה באמת מה צריך לדעת באמצע. אז זה באמת טיפה גבוה, זה באמת טיפה גבוה, אבל אם נתבונן בזה, חייבים להתבונן במידע הזה, כדי שזה יאשר לנו את ה... זה נקרא תיקון הנשמה. הנשמה צריכה להתקן. כדי שהיא לא תהיה מפוצלת, צריך לתקן אותה. להחזיר אותה בחזרה לכן. אתה חייב איזשהו מידע שאתה תתבונן בו, בהתחלה יראה לך מוזר, אבל אחר כך אתה תבין כאילו, וואו, זה המידע. אין לי מידע אחר. אז אנחנו מתחילים עם העובדה שזה מתחיל מרשות אחת, מישות אחת. דע כי תרם שנעצו הנצלים ונברו נבראים, היה אינסוף ממלא כל המציאות. זה אחד. אחר כך, זה הדבר הראשון. אחר כך כל הנבראים עשויים ממנו, כדי לשמור על העקביות, וכדי שחס ושלום לא תחשוב שהכוס קלקר הזאת היא לא שייכת לאלוקות, אתה חייב להיות עקבי. אין כאן משהו שלא עשוי ממנו. הכל עשוי ממנו. רק מה? זה מקבל צורות שונות. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות. נניח לתפיסה המדעית, אז החומר גלם זה אנרגיה, וכל דבר עשוי ממנו. לכל חומר יש לו אותה נוסחה של אי שווה ל-MC בריבוע. לכל חומר. זה מתקרש. אז המסה זה אנרגיה פשוט ברמה יותר נמוכה. אבל אפשר לקחת את כל המשוואות הפיזיקליות ולעבוד רק עם המושג אנרגיה. רק עם משוואה של אורך גל. כל המשוואות הפיזיקליות. אז אותו דבר גם כאן, מבחינה רוחנית, אנחנו חייבים לעבוד רק עם מושג אחד. נכנסו המון מושגים, המון מילים למערכת, והמילים האלה בלבלו אותנו כי הם נראים לנו כמו, כאילו הם עומדים בפני עצמם. בהתחלה כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. זהו, זה כל מה שהיה, אור. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זהו, גמרנו, זה כל מה שהיה, רק אור. וכמובן שזה לא היה תאורה. זה לא היה תאורה, כי התאורה כביכול, הפיזיקלית, נבראה רק ביום רביעי. שמש היה רק ביום רביעי. אבל לפני זה היה רק אור, וחז"ל אמרו, זה אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, והוא גנוז בתוך התורה, והכוונה היא לאור הדעת. זה אור הדעת. אבל קודם כל מדובר כאן היה רק בדבר אחד. אחר כך מתחיל להוסיף כל בריאה, שמיים, שמיים עליונים, רקיע, מים עליונים, מים תחתונים, שרצים, רמסים, עצים, הוא מתחיל להוסיף מילים. והמילים האלה נראים כאילו עומדים בפני עצמם. אבל זה לא מילים שנבראו בפני עצמם, אלא הכל עשוי מאור, הכל עשוי מהבורא. אין כאן משהו שזה לא הבורא. אז קודם כל, כדי להתחיל להתעסק עם דברים, כדי לייחד את הכל, לאט לאט אתה צריך להפוך את הכל לבעלי מכנה משותף אחד. כמו שאתה נכנס לגן ילדים, ואתה רואה רצפה עשויה מפלסטלינה, ואתה רואה כדורים מפלסטלינה, ובובות מפלסטלינה, ואוטובוס מפלסטלינה, ודואר מפלסטלינה, ואוטובוס מפלסטלינה. אז אתה יכול להגיד את השמות, הנה אוטובוס, הנה דואר, הנה ילד, הנה כדורגל, אבל הראש יכול להגיד לך, רגע, הכל עשוי כאן מפלסטלינה. אני יכול לעשות כאן את הכל ולהחליף אותם איך שאני רוצה, כי הכל עשוי מפלסטלינה. אז צריך לצאת קצת מהתמונה הזאת, ובמקום לקרוא לדברים דומם, צומח, חי, מדבר, מוישיק, יונה, רינה, דינה, אתה צריך לקרוא להכל אלוקות. זה הכל אלוקות. קודם כל בראש אני צריך לדעת, זה הכל אלוקות, זה הכל אור, הכל עשוי ממנו. גם הרע עשוי ממנו. גם השטן, גם היטלר, גם הדברים הכי רעים, גם החושך, הכל עשוי ממנו. אין לנו שתי רשויות, יש לנו רק רשות אחת. יש רק רשות אחת, אין שתי רשויות. הכל עשוי ממנו. גם דברים שנראים לנו הכי איומים, הכל עשוי ממנו. אין כאן משהו שלא עשוי ממנו, אחרת הוא לא עומד בפני עצמו. מי מחזיק את זה? מי מקיים את זה? מי עושה את זה? מי נתן לזה את הקיום מלכתחילה? אז מי מחזיק את זה? מי עשה את הדבר הזה? אז לאט 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 אתה חוזר בחזרה לחומר גלם, וחשוב לעשות את זה. חשוב לעשות את זה כתרגיל מחשבתי יום 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 יום, רגע רגע. איך זה נוצר? איך התבניות האלה נוצרו? אז כתוב, כאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא הנבראים ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, הנה אז צמצם עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר בו. מה המשמעות של הנאמר? מה זה צמצום? אז אצלנו אנחנו רגילים שלצמצם זה פשוט לקבצ'ץ'. ואז אם צמצמתי, אז פה יש וקום, פה יש חלל, ובאמצע ריכזתי את הכל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין חלל, לתתר פנוי מיני. אתה לא יכול לקבצ'ץ' עכשיו את האינסוף לאיזה נקודה, אז מה יש פה? כאילו כלום. אז מה זה צמצום במובנים שלנו? צמצום במושגים שלנו זה צמצום התודעה. דוגמה, קחו אבא גאון. כזה שיודע את כל השס, כל הגמרות, יודע את כל הזוהר, הוא יודע הכל, מההתחלה ועד הסוף. הוא משחק עם הילד שלו בן השלוש. יורד על ארבע, משחק פוצי מוצי. מבחינת הילד שלו בן השלוש, אבא בן שלוש. מה הוא עושה, איך נקרא הפעולה הזאת? היא צמצום. הוא כאילו צמצם את עצמו, הוא צמצם את עצמו אליו. אבל בא בעת, הוא גם האבא הגאון. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא זה אור אין סוף, אבל צמצם את עצמו להיות אדם הראשון. וזה רק דמות. זה רק דמות. הוא פשוט לבש דמות חדשה. אבל הדמות המקורית שלו, של להיות אור אינסוף, עדיין נותרה. ואחר כך הוא עשה כאן עוד דמות, קין והבל. וזה גם צמצום שלו. וככה הוא צמצם את כל הדברים, דומם, צומח, חי, עד למקום שבו אנחנו נמצאים. מהו האדם? איך נוצר אדם? בצמצום הזה, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, נוצר חלק נותר רוחני, נקי, וחלק התקרש להיות גשמי. זה כמו לקחת עדים ולקרר אותם ולקבל מים, ואתה מקרר אותם עוד ואתה מקבל קרח. יצא לכם פעם לראות קוביית קרח שבים בפנים, זה עדיין קצת נשאר מים? אז אתה רואה קוביית קרח שחלק ממנה היא כבר מוצקה, אבל חלק ממנה היא נוזלית. אז אותו דבר ככה זה גם בתוכנו. יש לנו צד רוחני ויש לנו צד גשמי. והממוצע באמצע, התודעה תקועה באמצע, כי היא באמצע, היא לא גשמית לגמרי, אז אני לא מרגיש את עצמי דומם. אני לא רוחני לגמרי, אז אני לא מרגיש שאני נשמה. אז אני ישות כלאיים, אני ממוצע בין היותי רוחני לגמרי לבין היותי מוקרש. הממוצע הזה, לזה אתה קורא אני, לזה אנחנו קוראים אני. עופר, דני, משה, מי שזה לא יהיה. כך הוא מרגיש את עצמו. במקום הזה, בנקודת החיבור בין הרוחני לבין הגשמי, שם גם יש את הבחירה. כשם אתה מרגיש בחירה. אתה אומר, אני מרגיש שאני יכול לנטות לצד הגשמי, כי אני מרגיש. אני מרגיש שאני רוצה לנוח, אני מרגיש שאני רוצה עונג, אני מרגיש שאני רוצה לאכול, אני מרגיש צרכים פיזיים. מצד שני, אני גם מרגיש צרכים רוחניים. אני מרגיש שאני רוצה להתפלל, לדבר עם מישהו, אני מרגיש שאני רוצה לפרוץ לאנשהו, אני מרגיש שאני רוצה להתפתח. אז אתה מרגיש שני סוגים של רגשות, והם נמצאים בתוך הבועה הממוצעת הזאת. וזה רק נקודה אחת, שתדעו לכם. ואת חלק גדול מאוד מזה הוקרש להיות גוף, חלק נותר עדיין כנשמה טהורה, ונקודת ההשקה, רק נקודת ההשקה הזאת, היא נמצאת בתוך המוח בפנים, עמוק עמוק, ותכף אני אסביר איך, שם יש שם איזושהי נקודה שהיא מתה ולא מתה. היא נמצאת חצי פה, חצי פה, חצי פה, חצי פה, היא מופיעה ולא מופיעה. בגלל זה כל היקום שלנו מהבהב. גם האלקטרונים שלנו מהבהבים, הכל מהבהב בעולם הזה. חלק פה, חלק פה, חלק פה, חלק פה. נעלם מופיע, נעלם מופיע, נעלם מופיע, נעלם מופיע כל הזמן. כאן הקדוש ברוך הוא, לנו נראה כאילו עשה את העולם חצוי, כאילו יש לנו רק שניים. אז אמרו לנו, לא, הוא ברא את הכל בגימל קווים, תכף אני אסביר, שיש לנו קו אחד שזה קו האור, יש לנו קו אחד שזה קו החושך. אם הוא היה משאיר את זה ככה, אנשים שהיו פה היו נורא מבולבלים. הם היו אומרים, יש כאן שתי רשויות, אור או חושך. אז מה הוא עושה? הוא עושה באמצע את קו הדעת, שאדם יכול להסתכל, להרגיש, להבין שיש כאן שני דברים סותרים, אבל לא לקרוא לזה סותרים, הוא יכול לקרוא לזה עכשיו משלימים. למשל, אם הייתי מראה לכם את הדמות הרוחנית של גבר ואישה, זה ממש הפוך, זה 180 מעלות. אנחנו באנו מעולמות שונים לגמרי. כדי לקחת ולהרכיב נשמה, הם ממש הופכים. לוקחים ממש זוג הופכי, לגמרי. 180 מעלות. בול 180 מעלות. אז אם היינו מסתכלים, היית אומר, מה הקשר? מה אתה מנסה לחבר פה? זה לא מתחבר. אבל הקו השלישי, קו הדעת, יודע כן לעשות לזה חיבור. דוגמה, קחו גלגלי שיניים. הרי גלגלי שיניים, זה מסתובב לצד הזה וזה מסתובב לצד הזה. הם כאילו מסתובבים לצדדים ההפוכים. הם לא שניהם לאותו כיוון, אלא אחד כנגד השני. אם תחבר אותם בלי קלאץ', תשבור אותם. ברגע שיהיה קלאץ', אז אוקיי, אז גלגלי שיניים למעשה יסתנכנו, ואז הם ידעו לעבוד ביחד. אז הם לא יהיו סותרים והרסניים אחד לשני, הם ידעו לעבוד ביחד, להשתלב. קחו אש ומים. תחברו אותם, איך שלא תחברו אותם? אם האש גדולה היא תעדה את המים. אם המים יותר גדולים היא תחבא את האש. איך מחברים אותם? שימו סיר. שימו מים בתוך סיר, תחממו, זה מסתדר. ואז עם זה אתה יכול לייצר או לעשות עם זה מה שאתה רוצה. קו הדעת יודע לעשות השלמה, לא סתירה. לא לעמוד על הסתירה ולהגיד, זה סותר. יש הרבה דברים בתורה שאתה תגיד, אני מוצא כאן סתירות. יש אין ספור פרדוקסים. בגלל שהכל מדבר על אחד, אתה תראה אין ספור פרדוקסים של הייחוד. אבל הקדוש ברוך הוא גם נתן את קו הדעת, שקו הדעת יכול לקחת שני דברים סותרים ולהשלים אותם. יש דרך לחבר שני דברים שהם סותרים לחלוטין. הרב אשלג נתן איזה שני מונחים. הוא אמר, בעולם יש רצון לקבל, שזה חור שחור, רצון לקבל לעצמו, שזה הפך השם, וקדוש ברוך הוא רק רצון להשפיע. נו, אז איך מחברים רצון לקבל ורצון להשפיע? אז הוא אומר, תקבל בעל מנת להשפיע. ברגע שאתה תקבל בעל מנת להשפיע, זה בסדר. אז יש לך כאן את הייחוד. אז באמת, כשאתה רואה שני אנשים, אתה רואה צדיק ואתה רואה רשע, אתה אומר, מה הקשר ביניהם באמת? אחד רק חושב, קחו, בואו, אני אתן לכם את הנשמה שלי. והשני, רק פרזית, רק לוקח לעצמו, חור שחור. מה הקשר ביניהם? אם הוא יסתדר אותו, רק תגיד לרשע, תשמע, אל תמשוך רק לעצמך, תקבל. למה אמרנו לך, אל תקבל? תקבל, אבל על מנת להשפיע. קח לעצמך עד כדי הישרדות כמה שאתה צריך, תשאר תיתן. קח, תמשוך על מנת לתת, תמשוך על מנת לתת, אז אתה מוצא את הדרך שהיא למעשה הדרך המשלימה. וזה נקרא דרך הדעת. זה נקרא דרך הדעת. שמה, בדרך הדעת, בנקודה הזאת שהיא בממשק בין העולם הגשמי לבין העולם הרוחני, שם, בדיוק באותה נקודה, שם נמצאת הבחירה שלנו, מכיוון ששם יש לי הרגש לגשמי, יש לי הרגש לרוחני. מה עושים שם באותה נקודה? לכאורה הנקודה הזאת נראית לנו מאוד מתעתעת, כי אתה אומר, טוב, אני צריך גירויים, אני חייב שמשהו יכריע. או שהצד של הגשמי יכריע, או שיבוא לי איזה פולס רוחני שייתן לי מוטיבציה רגשית לעשות את הבחירה. והנקודה היא כאן זה שזאת נקודה ששום דבר לא קורה בה כביכול. ורוב האנשים תקועים בה והם לא מקבלים החלטה, כי הם מחכים שהרגש יעלה. הם מחכים שמשהו יעלה. הם בוחרים לא לבחור. ונקודת הבחירה נותרת ריקה. ואסור שנקודת הבחירה תיוותר ריקה. אם היא תיוותר ריקה, יגידו לך, אוקיי, אתה מזמין ייסורים. כי למה? ייסורים זה משון להסיר אותך, חייבים להזיז אותך. אתה לא יכול לא לבחור, אין לא לבחור. אתה לא יכול להיות כאן ישות בחירית, בהגדרת הישות בחירית, ולא לבחור. אתה לא רשאי לא לבחור. אדם שיכנס למסעדה, יגידו לו, אוקיי, מה, הגעת למסעדה. לא, אני רק רוצה לשבת, אתה תבחר. לא, אז תצא החוצה. אתה לא רוצה, אז תצא החוצה. אין לא לבחור. באת לפה, אתה חייב לבחור. אם אתה תבחר שלא לבחור, אתה כאילו, אתה עושה בדיוק הפך הייעוד שלך. אתה עושה בדיוק הפוך מהייעוד שלך. אתה לא יכול לא להתמודד, אתה חייב להתמודד. אז אתה חייב לבחור, לכאן או לכאן. ואז יהיו השלכות לכאן או לכאן. כל סוג של בחירה, הקדוש ברוך הוא יצר מסביבה ב-360 מעלות, מערכת של תיקון. זו מערכת מלווה לייעוד. זו מערכת מוכוונת מטרה. אתה צריך להגיע מנקודה הזאת לנקודה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא יגיד לך, תראה, אם אתה תיקח טיפה ימינה, אתה הרי לא מודע לזה, אתה עיוור לגמרי. אז אני אשר אותך, אין בי, אני אצור מערכת שתתקן אותך והיא תביא אותך. תיקח שמאלה, אין בי, אני אצר אותך מערכת שתתקן אותך שמאלה. איפה, תבחר, אין בעיה, גם אפילו אם אתה תלך אחורה. אני תמיד אצור את המצב הזה. וגם אם אתה תעמוד במקום, אני אבחר להזיז אותך. כי כל היקום הזה הוא מוכוון מטרה. כל היקום הזה, הוא זז לדבר המטרה שלו. זה הסוד של השם הוויה. הוא מתהווה. והיה הוויה לשם, למלך הכל הארץ, ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד. הוא מתהווה לאחדות, הוא מתהווה anyway לאחדות. איתך או בלעדיך, אתה תחליט פשוט להצטרף, או שיגררו אותך. אבל הוא מתהווה. יש התהוות ויש כאן תנועה מתמדת כל הזמן. אי אפשר להגיד, אני לא, לא בא לי. רק חילוף החומרים שלך יאסר אותך. ההזדקנות שלך תיאסר אותך. והכל מוכוון מטרה. מה אתה יכול לעשות? או להצטרף לתנועה הזאת, או אם אתה תלך מהתנועה הזאת, ואתה לא תצטרף לתנועה הזאת, אתה תחווה איסורים. זה כמו לרקוד עם בן אדם, כמו לרקוד עם, מאסטר טוב. אם אתה תלך על פי התנועות שלו, ותנסה כמה שיותר להיות קשוב אליו ולזרום איתו, אתה תרקוד יפה מאוד. אתה תזוז טיפה ימינה, טיפה שמאלה, הוא ידרוך לך לרגל או שישבור לך את היד. אתה צריך לדעת להסתנכן למציאות הזאת ולהרגיש אותה. אז אתה צריך ללמוד אותה. אין מצב שבאמת יש כאן אדם שיודע מראש את כל התנועות ואת כל המעל. אין אדם כזה. אין, החיה הזאת לא קיימת. החיה הזאת לא קיימת. זאת אומרת, אנחנו תמיד נרגיש תיקונים. הפעולה הזאת נקראת ראייה. בגלל זה היו לנו שבעה רועים. למה הם ראו? לפי מה הם ראו? הם היו מוכווני מטרה. כל אחד מהם מתפקס לתכלית הבריאה, ומיד אמר, אוקיי, אני יכול לראות את הצום. וזה היה משה, זה היה כמובן אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה. אלה הרועים שלנו. הרועים שלנו למעשה לקחו אותנו. כל הזמן הם ידעו איפה לאן צריך להנהיג את הצום. להגיע למצב הזה, זה השם רועי לא יחסר, זה הדבר הכי גבוה שרק אפשר, להגיע להיות מוכוון מטרה יחד עם הכוונה של הבורא. אבל אם לא, אם לא, אז צריך להרגיש לאן הבריאה למעשה מכוונת. עכשיו, אדם שעובד על דרך, הנה יש פה כיסא, יש פה כיסא, יש פה כיסא. אדם שלמעשה לא יתעלם מן המציאות, המציאות איכשהו, אי אפשר, נותנים לך, יש, אני אסביר את זה ככה. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את עולמו, רצה לברוא את עולמו על פי מידת הדין. דין זה לא judgment, דין זה לא ביקורת, זה לא שיפוט. כי הקדוש ברוך הוא לא עומד כל רגע ואומר, נו, נראה אם כבר עשו מה שאני רציתי שהם יעשו. דין זה אמת, דין זה אמת. הוא רצה לברוא את זה, as is, כמו שהוא ככה שזה יהיה למטה. רע שאין עולם יכול להתקיים בו, מכיוון שהעולם נמצא בבחירה. כן? בחירי, אתה לא יכול לשפוט אותו רק על בצד אחד. עמד ושיתף פה את מידת הרחמים. מה זה מידת הרחמים? זה נתינת זמן. הקדוש ברוך הוא נותן לך אינטרוול של זמן בלי שהוא מתערב, כדי שאתה תקבל את ההחלטה. נותן לך זמן של התאקלמות רגשית, זמן של התאקלמות נפשית לכל סיטואציה, ושאתה תקלוט לאן הזרימה הולכת, ושתזרום עם זה. אבל אתה באיזשהו שלב תחייב לקבל את ההחלטה. המקובלים והצדיקים הכי גדולים רצו להישפט על פי מידת הדין. כולם רצו שמידת הדין תהיה אצלהם, כי עוד פעם, אתם מקבלים את דין כ-judgment, כשיפוט, כאילו הקדוש ברוך הוא מכה. לא, זה אמת, זה אמת. כולם רצו להישפט על פי מידת האמת, ולא רצו להיות תחת מעטפת של רחמים. מעטפת של רחמים זה מעטפת של הזמן, שקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן זמן, ומעטפת של הדין זה מעל המרחב והזמן. בכל מקרה אנחנו נצטרך לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, בין אם זה בדין ובין אם זה ברחמים. מידת הרחמים היא לא יצור, יקום מקביל, ששם העניינים מתנהלים אחרת, שיש לנו יקום של רחמים ויקום של דין. לא, דין זה, רחמים זה זמן. אמרו לך, תראה, אנחנו מודעים לזה, אתה צריך להגיע מנקודה א' נקודה ב', מתי אנחנו רוצים שזה יקרה? עכשיו. אבל אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו, אז אנחנו חופים עליך ומאפשרים לך זמן של התאקלמות, תרגיל את עצמך נפשית ותתקדם לכיוון. וניתן לך את הזמן שאתה צריך. אבל להגיע, אתה תצטרך להגיע. לקבל החלטה, תצטרך לקבל החלטה. אין לא לקבל החלטה. אז הידיעה הזאת היא קודם כל צריכה להביא לנו יראה. אין לא לקבל החלטה. אתה לא יכול סתם להזדקן בעולם הזה. צריך לקחת בחשבון גם כן שחלק גדול מאוד מן האיסורים, ואני לא אומר את זה כאן כעטפה, כי זה באמת ככה. זה גם איסורי הנשמה לאחר שהיא נפטרת מן העולם. כן, יש המון צער לנשמות אחרי שהן נפטרות מן העולם. וזה גם כן צריך לקחת את זה בחשבון, זה מסע שלם. ואת המסע הזה אתה גם כן צריך לקחת בחשבון. אי אפשר להגיד, עכשיו אני עייף, עכשיו אין לי כוח, ולכן אני בוחר שלא לבחור, או אני בוחר שלא להתמודד. אתה תצטרך להתמודד עם זה anyway, באיזשהו שלא אתה תגיע למצב שאתה כן תצטרך להתמודד עם זה. אז אומרים לך בסדר, אנחנו לא מצפים שמחר בבוקר אתה תקום עם איזה כוחות של משה רבנו, אבל תתחיל לעשות משהו. אתה לא יכול להיות פסיבי בחיים האלה. תתחיל לעשות משהו עם החיים שלך. תתחיל להזרים אותם. לאט לאט, אבל תזרים אותם. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה שואבים לזה את הכוח? מאיפה נשאב את הכוח לעשות את הדברים האלה? אז יש על זה מה שנקרא סיסמות. אני בכוונה קורא לזה סיסמות, כי רוב האנשים לא מחוברים לזה. רבי נחמן ברסלב אמר שאדם תמיד יזכיר לעצמו תעלמא דעתי. תמיד יזכור בעולם הבא, משם שישאב את כל החיות שלו. בסדר, אנשים לא מבינים מה זה. זה כותרת יפה, אבל אנשים לא מבינים מה זה. אחד אומר שיביתי השם לנגדי תמיד. אחד אומר ארץ ישראל המובטחת. כל אחד יש לו את האידאה שלו מה זה יהיה. ימות המשיח, זה בית המקדש השלישי. לאנשים רגילים פשוטים זה לא מדבר כלום. זה לא אומר שום דבר. אנחנו זקוקים למוטיבציה רגשית כדי לזוז. בלי מוטיבציה רגשית אנחנו לא יכולים לזוז. וזה בעיה. זה בעיה. אז עכשיו נשאלת השאלה, מאין יבוא עזרי? מאיפה שואבים מוטיבציה רגשית לחיות, לקום, לעשות? זה שיש את הבחירה, יש את הבחירה, בסדר. הקדוש ברוך הוא אמר, הנה אני נותן לפניכם את הברכה ואת הקללה, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, הוא בחר את בחיים. שומע לך, תבחר. תבחר בחיים, ותכף אני אסביר את עניין הבחירה. אבל מהרגע שאתה בחרת בחיים, אז תחיה. אם בחרת, אז תבחר להיות שם ער. ואני אתן לך למשל דוגמה. בוא ניקח כדוגמה זוגיות. באומת העולם, או שככה נוצר, וזה גם הגיע אלינו לצערנו כרב. חלק מהתהליך של לבחור בן זוג נהיה לא ענייני. בהתחלה יש נשיאת חן, ואחר כך אחד מבני הזוג משחק hard to get. קשה להשגה. ואז במקום שיהיה לזה בחירה עניינית של למה אני בוחר אותה משום הכרת התכונות שלה, זה נהיה קטע של אגו. אני חייב להשיג אותה. וזה נהיה לא ענייני. כשזה נהיה לא ענייני, אתה תשיג, אתה תעשה הרבה דברים, אתה תהיה שחקן חבל על הזמן כדי להשיג, וברגע שאתה תשיג, אתה תבזה את זה. גם במחירות הם יודעים לעשות את זה. לא מזמן הלכתי פשוט כדי לקנות את השעון הזה. אני בא אליו, אני אמרתי לו מה אני רוצה. שאל אותי מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה רק במקום ספרות אותיות. אמר לי, אין בעיה, באיזה תקציב? אמרתי לו, מה התקציב? אז הוא אמר, בסדר, אין בעיה, כך. זה השעון, אבל יש לי בשבילך איזה משהו טוב, אבל אולי הוא לא בשבילך. עזוב, זה לא, לא יודע אם אני אראה לך את זה, וזה לא בשבילך, זה אולי צריך, וככה. עכשיו, לא הבנתי מה הוא רוצה, אבל קלטתי שככה הוא מפיל את הלקוחות. כן? ואז אתה רואה את הלקוחות עושים קטע לא ענייני, במקום באמת לבחור משהו שבאמת מתאים לך, מתאים לך, לא עניין שפשוט, שמתאים לך, שמה שאתה צריך, לתכונות שאתה צריך אותה, פתאום אתה נהפך להיות לא ענייני, ואתה רואה איזה רב, יושב לכם שעון עם GPS, ועם הטמפרטורה, ועם זה, ואתה קולט, איפה, מה, מה, מי דחף לך את הדבר הזה? אז זה ככה, וככה זה גם לחיים שלהם, תמיד יש לך איזה קטע שאומרים לך, יש, זה לא בשבילך, מצטים לך את האגו, ואתה סתם עכשיו הופך להשיג את זה על סמך האגו. וזה, אסור שזה יהיה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא כבר בא וחושף את עצמו. אני טוב ומתי, ואני אין סוף, אני הכל, והוא אומר לכנסת ישראל, תבחרי בי. תבחרי בי, את רוצה? הנה, זה מה אני. מתי שתרצי, תקחי אותי. את לא רוצה? תישארי בחוץ. זה כאילו כמו שבן זוג שבא והוא ישר נותן את כל התכונות שלו, לא מסתיר כלום. בא ואומר, הנה אני. וזה למה? כי הסוד של הזוגיות, ובכלל הסוד של החיים האלה, אני נמצא כאן בבחירה. אני נמצא כי אני רוצה להיות כאן. לא כי אני משועבד. ובמיוחד בזוגיות. בזוגיות, לכאורה, הזוגיות היהודית הייתה צריכה להיות נישואים קתולים. כי הרי אנחנו אנדרוגינוס רוחני. זה נשמה אחת שהתפצלה לשני גופים. אז הנישואים שלנו צריכים להיות כמו נישואים קתולים. מה פתאום להיפרד? למה באמת יש את הגירושים? אז הסוד של הגירושים, יש בפשט, על פי המוסר. היא בגדה בו, אחד מהם הוא לא בן תורה מספיק, עושה בעיות, כל מיני שלא, זה שקדוש ברוך הוא רצה שהקשר הזה יהיה קשר בחירי ולא קשר הכרחי. לכאורה זה היה צריך להיות קשר הכרחי, כמו אמא לבן. זה היה צריך להיות איכשהו ב-DNA שאני נמשך לזה. אז חזל אמרו, לא, מה פתאום? בכלל, הקשר ההכרחי הוא לא תקף בין גלגולים. את כל גלגול תקבל ילדים אחרים, הורים אחרים. אבל הבן זוג שלך נשאר בן זוג שלך. ודווקא לא יש קשר בחירי. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, אומר, אני לא עושה לך קשר הכרחי שאת ב-DNA שואפת אליי. לא. את חייבת לבחור בי. וכשתבחרי בי, תבחרי בי כל יום מחדש. שתבחרי להיות איתי כל יום מחדש. וזה כתוב, חדשים לבקרים רבה אמונתך. צריך לאחד את האמון כל יום. לחדש את האמון כל יום. ולהגיע למקום הזה אנחנו לא מורגלים, כי אנחנו רגילים שמישהו מצית לנו את הרגש, שמישהו מצית בנו איזשהו סוג של אינטרס. כאן הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אין כאן אינטרסים. אם יהיה אינטרס, אז זה כבר יהיה התפתחות לא עניינית, זה בחירי לגמרי. אני בוחר כל יום להיות בניסויים האלה. אני בוחר כל יום להיות במערכת הזאת. אני בוחר כל יום לחיות. היום כל אדם, די בקלות, יכול להתגרש ככה, או לתקוע לעצמו כדור בראש ככה. די בקלות. ולמה שהם נתנו את האופציה הזאת? אומר לו, אני רוצה שאתה תבחר. אתה תבחר. הוא בחרת בחיים. אבל אם בחרת, אז אתה חייב להיות אקטיבי. תיקח איזה בחירה שאתה רוצה, תעשה ותפעל בה. אל תבחר לבחור ולא לעשות עם זה שום דבר. זה כמו בן אדם שאומר, טוב, את רוצה שאני אבחר מהתפריט של המסעדה? בסדר, תביא לי את התפריט. הוא בוחר, מביאים לו, והוא בוחר לא לאכול. אז זה בלטה שחית. זה לא סתם עניין של מה זה בעל תשחית, שאנשים אומרים, בסדר, בעל תשחית, אני לא יכול להכניס יותר. אז גם בעל תשחית את החיים. אנחנו בוחרים לחיות ולא לעשות איתם כלום. ואנחנו עוברים בזה על משום בעל תשחית. סתם, שווים פה ולא עושים שום דבר. עכשיו, זה קשה. מאיפה ינקים את המוטיבציה לכאן? אז אם ככה, מאיפה? האדמו"ר משטפנש תמר, כדי לחזק את הנקודה הזאת, אני עוד לא עונה. הצליק משטפנש תמר שאין יהודי שלא יגיע לנקודת הכיבוי. יש נקודה של כיבוי רגשות. לכל חוזר בתשובה, בהתחלה מתמלאים באורות, הם מפים על עצמם. אבל באיזשהו שלב, הצדיק משטפנש תמר, ביהדות, מביאים אותך לנקודת הכיבוי. למה? כי הקדוש ברוך הוא יגיד לך ככה, לא נתתי לך שום אינטרס להיות איתי. פה אין אינטרסים. זה לא נחמד, זה לא טרנסדנטלי, לא קיבלת דמיונות, אין כאן שום דבר. למה אתה נמצא פה? למה אתה בכל זאת נמצא פה? והוא עונה על זה בעצמו, הוא אמר, אני נמצא כי זה אמת. אין לי אמת אחרת. אני נמצא פה רק כי זה אמת. זה הדבר היחידי שלשמו אני נמצא כאן. רק פשוט כי זה אמיתי. זה הדבר היחידי שהוא מחיה. אז עכשיו, עם כל הפרמטרים האלה, אנחנו שואלים את עצמנו כאן, מה באמת אנחנו יכולים לעשות כאן, אנחנו כבני אדם, שאומרים לך, תשמע, אל תכוון את התכלית שלך לאף מקום, כי היא תחזיב אותך. כל תכלית שאתה תשיג אותה, תחזיב אותך. גם אם אתה תעשה לעצמך, אני לא יודע מה, תגיד, אני הולך לעשות איזה מחקר גדול, ואני הולך לקבל על הפרס נובל. תלך ותעשה ותקבל, אתה לא תהיה מזה יותר מאושר. זה לא יסביע. זה לא מסביע. זה לא מסביע, זה לא מטרה, זה לא העושר, זה, כי זה לא, זה לא הדבר, זה לא הכלי לאור הזה. אז אתה יכול לבזבז כל כך הרבה חיות, וכל כך הרבה כוחות, וכל כך הרבה משאבים, כדי להשיג דברים מסוימים, אתה תגיע וסדר. כולם מתלהבים מכל מיני אנשים עשירים מאוד, תדברו איתם, תדברו איתם. אתה תראה נפש עייפה, אתה תראה נפש עייפה. לכולם יש נפשות עייפות. ואתה אומר, מה, אתה צריך להיות מאוד גאה בעצמך, תראה מה השגת, האידאל האנושי השגת אותו. ואתה רואה אותו כזה קול כזה, בסדר. אין איזה, הוא לא חי. אז נשאלת השאלה, מי כן חי? אז אתה רואה למעשה את ה... זה לא חוכמה שאני אגיד את זה, אבל אני... כי אנחנו צריכים למצוא לזה באמת מוטיבציה. מי שבאמת ראה צדיק, ראה חי. זה נקרא צדיק החי. צדיק החי זה לאו דווקא שהוא חי פה, הוא נקרא צדיק החי כי הוא חי. אתה רואה בן אדם מסופק, מלא באור, מלא. חושב, הוגה כל הזמן. הוא מכוון, הוא מייצר מציאות. הוא הופך את העולם. כל שאתה תחת רגליו נאמר על הצדיק. אז אתה רואה באמת ישות אחת בעולם שבאמת היא כל כך פעילה והיא כל כך יראה, היא כל כך זריזה, וכל דבר כן משמעותי לה, וכשהיא נמצאת זה מחיה אותה. אז נשאלת השאלה, מה הוא רואה? מה מחיה אותו? מה זה הדבר הזה? לאן הוא הגיע? זה השאלה. השאלה עם איזו מוטיבציה רגשית קמים מחר בבוקר כדי לחיות. סתם לזרום, רוב האנשים פשוט מופתעים שהם מתעוררים בבוקר. זה מפתיע אותם. מבחינתם ללכת לישון בלילה זה כאילו, אם אני לא אקום לא נורא. זה מפתיע אותם, כאילו קמתי בבוקר, כאילו מעניין איך חזרה הנשמה. ויש כאלה באמת, יש לא מעט אנשים שאומרים לרב, יש לה הרגשה שאני עומד למות, וברוך השם כבר 10 שנים אומרים לי את זה. אז זה כל מיני כאלה, אבל זה לא הרגשה שעומד למות, זה עייפות, פשוט מאוד עייפות. והעייפות היא נפשית, והיא מתבטאת פיזית. ואז הוא מרגיש כאילו הוא דועך, אבל למעשה זה לא דעיכה, זה דעיכה פיזית ונפשית. זה לא שהוא באמת עומד למות. יש מה שאמר האריזל, ש-30 יום לפני שאדם נפטר, הצל והצלם שלו נלקחים ממנו, ואז הוא מרגיש את הריקנות הזאת, ובלא מודע, בלא מודע הוא מתחיל להיפרד מאנשים ולעשות כל מיני דברים כאלה, הוא לא מודע לזה. זה לא שהוא מתחיל להתרוקן, זה לא קשור להתרקנות נפשית או עייפות, ההפך, הוא יכול להיות דווקא הכי פעיל. אבל פתאום בלא מודע הוא מתחיל לזרוק משפטים שקשורים לעניין הזה. רק בדיעבד משחזרים את זה. אבל רוב בני אדם זה לא. לא, זה לא שייך בכלל. תשאל את השאלה, מה המוטיבציה הרגשית שלנו לחיות? זה שלא יודעים את התשובה, זה כבר רע. זה שלא חשבנו על זה, זה כבר רע. שאין לבן אדם באמת מה שנקרא מוטיבציה רגשית. הרוב מה עשו את זה? איך הם הגדירו את זה? כיעדים קטנים. יעדים קטנים. עשו כל מיני יעדים קטנים. אחד אומר, תן לי לסיים את התואר שלי. אחד אומר, תן לי לעשות את המיליון שקל הראשונים שלי. כל אחד יש לו איזה קטע שהוא הגדיר את זה, זה היעד שלו, והוא הולך על זה וזה מחיה אותו. בשביל זה הוא קם בבוקר. בדיוק. בדיוק. אז נשאלת השאלה, בשביל מה אנחנו קמים בבוקר? ואי אפשר שזה לא יהיה ככה. ואז כל סוג של פיצול שיהיה לך בנפש, שזה קודם כל הפיצול הטבעי, הוא לשניים. יצר הרע ויצר הטוב. האור והחושך, הנשמה שלך והגוף שלך. כדי לייחד אותם, אתה חייב לנוע לעבר מקום שייחד אותם. להשאיר את זה ככה, בוודאי שאי אפשר. אתה תמות מפוצל. אתה תמות מפוצל, זה הבעיה, אתה לא יכול להישאר ככה. אתה לא יכול להיות מחצה רוחני או מחצה גשמי. אתה חייב להגיע לנקודה שבה אתה מייחד את עצמך. לנקודת הייחוד של האני שלך. אין ברירה אחרת. על זה אליהו הנביא כל כך כעס, הוא אומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? למה אתם ככה? אתם כזה מחצה למחצה כזה, ישות כלאיים כזאת. זה היה כל המשלים של שלמה המלך על האיש עם שני ראשים. אלא גוף אחד עם שני ראשים. זה גוף אחד עם שני ראשים. זה רוצה ככה, זה רוצה ככה. אז מה המוטיבציה הרגשית לחיות? זה מקים אותך מחר בבוקר?
איך?
זה מקים אותך מחר בבוקר?
לא, אבל אם לדעת שכולנו אחד.
תנסו לענות לי תשובה שהיא לא בשבילי. זה לא שאני אתן ציון. משהו שיפעים את הנפש. משהו שייתן לכם מחר את הכוח לקום בשביל זה מחר בבוקר. היו אידיאליסטים לכל אורך ההיסטוריה שאתה רואה בן אדם חי. זה אפילו מצד הגויים, קחו את מהטמה גנדי. היה לו אידאל. האנגליה לא תשלוט בהודו. כן? את צ'ה גווארה, את מרטין לותר קינג. היו אנשים שאתה ראית אותם אידיאליסטים, והיה לו מבט אחר בעיניים. היה לו מבט עם חזון. היה לו חזון, והוא אמר, החזון הזה יתקיים. עם משאבים, בלי משאבים, עם צבא, בלי צבא. החזון הזה התקיים, אני חייב שהחזון הזה. לא ראו כלום, החזון הזה היה לנגד עיניו. אדם כזה עם חזון, זה אדם חי. אפילו מצד אומות העולם. כן, כן, אנחנו אמרנו, בגלל זה אנחנו אמרנו. קודם כל... כן, אז נשאלת השאלה איך אנחנו יכולים להציב בעצמנו חזון שהוא יהיה חזון שלא ייגמר. אוקיי, זה מקים אותך מחר בבוקר? זה נותן לך את אותה מוטיבציה? בוא נפרוט את זה, זה טוב, זה נכון, להגיע לאחד זה יפה. בוא נפרוט את זה, צריך לפרוט את זה. זה כמו להגיד, אני רוצה לעשות מיליון דולר. יש בן אדם שאולי יכול לא להאמין בזה. אז הוא יגיד, אוקיי, בוא נפתח דוכן קטן, נתחיל למכור שאני אעשה, אני עוד לא יודע מה, איזה פדיון של חודש של 10,000 שקל, זה כבר התחלה. בוא נראה כמה יישאר לי מזה. ואחר כך לחשוב איך הוא, נניח הוא יגדיל את העסק הזה, ולאט לאט החזון של המיליון יראה לו נורמלי. אז זאת אומרת אחד, נשאלת השאלה, מה יהיה החזון הקטן שכן ייתן לי את המוטיבציה, וזה יראה לי ריאלי ואמיתי להתחיל לעשות את זה? שאלה.
יום חדש,
הזדמנות חדשה. לתת, שלא לנות לקבל, לתת, בלי לחשוב,
כאילו,
לעשות
להתאחד, לעשות משהו
שגורם
לאיחוד העם.
להיות
יותר טוב.
זה תשובות נכונות, אבל הם, לאדם רגיל זה סיסמתי מדי. זה סטיקר על אוטו, מבינה? זה לא...
רצון להשפיע.
אין איזה... לא נתפס איזה. כולן, עוד פעם, כמו שאמרתי, אין אדם שלא רוצה לעשות כסף. שאלי בן אדם כמה כסף אתה רוצה לעשות, יגיד לך. אבל אין לו אחיזה בזה. אם אתה תגיד לו, בוא אני אתן לך כסף לעסק זעיר, משהו קטן. בוא תמכור שעונים עכשיו פה ברחוב. תתחיל לעשות. כמה פדיון שיש לך, תקנה עוד שעונים. בהתחלה זה יראה לו שמיליון שקל זה רחוק מאוד. בהתחלה הוא יעשה 1,000 שקל, יקנה יותר, ביום שני עושה 2,000 שקל, ולאט לאט לאט לאט, כעבור זמן מסוים שעשה את 10,000 שקל, הוא אומר, אוקיי, אני מבין איך אני יכול להמשיך לגדול, אז מיליון שקל נראים לי נורמליים. ככה עובדים, אי אפשר לעבוד על תכלית גדולה סיסמתית עם כותרת, וכל השאר אין פרטים באמצע. אז אחד זה יפה, אוקיי, בסדר, אבל מה הפרט באמצע? מה מחר בבוקר אני קם ואני עושה עם חשק ועם חיות, שאני יודע, השגתי את זה. בביס הקטן שאני נתתי, השגתי את זה. זו שאלה.
אתה מאתגר את עצמך, כל הזמן...
מאתגר את עצמי לעשות מה?
משהו לכבוש את העצר של עצמך.
זה הרבה פעמים לא נותן חיות, כי היצר חזק מאוד. הוא יגמור אותך. להסתנכרן,
לעשות כל מה שקורה לי. זאת אומרת, נדמות תמיד של הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו, אז כל דבר שאני עושה, אני... לא, אני אומר, מה מקים אותך בבוקר? כאילו, זה בסדר. כל הזמן. אבל הקטע של הסתנכרן, אם אדם יש לו מקום שהוא בהשפעה, אז לעצמו... אין לו שום רצון לקום, אבל אם הוא יודע שיש לו השפעה חיצונית על אחרים, וכתוצאה מההשפעה הזאת הוא רואה תוצאות יפות של אחרים, וזה משמח את ליבו, וזה עושה אותו שמח בגלל שהוא בהשפעה, אז אני חושבת שזה יש לו על מה לקום, כי זה גם עושה אותו שמח. זה עושה אותו שמח שהוא משפיע. כשהוא לא משפיע, אז הוא יכול להיות קבוי. אבל זה באמת אם אדם, אני חושבת, מסוכרן עם מה שהתפקיד שלו, או למה הוא בא לעולם הזה, או באמת כאילו, תלוי באיזה רמה רוחנית, נפשית, הבנתית הוא נמצא.
כן. חלק מתחבר לזה, חלק לא מתחבר לזה. אני מבין מה את אומרת, שיש באמת אנשים שמרגישים את החיות, כי אחרי שהם טעמו מזה, מי שלא טעם מזה לא מתחבר לזה. מי שטעם מזה, מתחבר לזה מאוד, למה שאת אומרת. שבאמת ההשפעה והנתינה, אבל להיות שם בשביל הזולת, זה מאוד מחיה.
אתה קם שאתה יודע שיש לך היום כיף. אתה קם שאתה יודע שיש לך משהו היום, שזה... אתה רואה, אתה יודע שכיף שאתה רואה, שאתה רואה, שאתה רואה.
אוקיי, יפה, אז מה הכיף הזה? בואו נגדיר את הכיף הזה.
שמה אני כיף?
מה הכיף? אתם אומרים, אתם מדברים מסביב כל הזמן, אתם לא רואים בשביל מה אני קם. אני אקום בשביל סיפוק והנאה? אני לא מבין מה זה אני קם בשביל סיפוק והנאה. מה ייתן לי סיפוק והנאה? אתם מדברים על התוצרי לוואי, ולא על... אתם עוד פעם, אתם מביאים לי מוצר, המוצר הזה מוציא שמחה, סיפוק, הנאה, ואני לא יודע מה המוצר.
אבל זה יכול להיות גם הנאה משמית.
זה אין סוף,
האם מוצר
זה אין סוף.
שטבח שמו, אין סוף. מי מתחבר לזה? מי מבין את זה? אל תנסו לענות, אולי אל תנסו לענות, תנסו להתבונן ביניכם, קחו דקה, זה בסדר לחשוב. וזה נסו להבין, מה מקים אותנו בבוקר? מה יכול להקים אותנו בבוקר?
חלומות שאתה רוצה מה שאתה רוצה
להגיד? מה? תגידו כאן, אז עוד פעם, אתם אומרים לי עוד פעם. מה? תני לי חלום, כן, להגיד לי משהו, כן.
נגיד סתם דוגמה משלי, לי יש חלום מאוד להצחיק ילדים ולכתוב הצגות ו...
בסדר, כשתגיעי לזה ותתעסקי בזה תקופה מסוימת, תהיה לזה שחיקה. מבינה? זה מה שאמרתי את זה. מה יהיה דבר שהוא כן יכול כאילו להציט את זה חזק מאוד בתוכנו, והיא תן את המוטיבציה רגשית להמשיך ולעסוק בזה.
אם אני יודעת שאני חלק אלוק הנימל, אז יש לי את הכוח להשפיע על
זה. כשמי שהולך לתת לי עכשיו תשובה, שירגיש את זה, אם זה מפעים לו את הלב, שיענה לי. אוקיי? עוד עוד, לא לעשות, אל תגידו סתם דברים. כאילו, צריך לקום עם זה מחר בבוקר. זה להגיד, וואלה, קיבלתי מהשיעור של אתמול, אידיאל שלשמו אני קם, וזה מחיה אותי, ואני קם אפילו שעה קודם. בכיף. זה לא עוד פעם, לימור, זה לא, זה הדברים האלה, בואו תחסכו את זה. כי אף אחד לא קם מחר בבוקר כדי להודות. אף אחד, אתם לא תקום מחר בבוקר, תקום מחר שעה קודם כדי להודות. חכה לזה. לא, אל תענו ככה, אני עוד פעם, תנסו להרגיש את זה, תנסו להבין. אתם צריכים לתת לי תשובה שזה לא לי. זה לא התשובה הנכונה, אלא זה תשובה שהיא באמת, בשביל זה מחר בוקר אני אקום.
סיבה?
לא בשבילי, זה לא בשבילי. אני לא אגיד לכם, חברה, אני לא אגיד אם זה נכון או לא נכון, תבינו. תסרו רק להבין מה אני מנסה להעביר לכם פה. בוודאי, אם אתם לא תרגישו את זה וזה לא ייתן לכם. תראו, בואו אני אסביר, אני אסביר. מרטין לותר, או לצורך העניין הזה היו אחרים, מרטין לותר קינג אמר, I have a dream, היה לו כזה נאום, I have a dream, יש לי חלום. ומה הוא עשה? הוא לקח אנשים שהם היו מוקים, שבאמת ירדו להם על הנשמה, קושים בזמנו, ואמר להם, תשמעו, אתם לא חיות, אנחנו לא עבדים. אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים להיות אנשים בשוויון יחד עם הלבנים. I have a dream. ומה הוא עשה? הוא הדביק אותם. איך שהוא אמר להם, I have a dream, שזה נתן להם את המוטיבציה הרגשית שלא לחיות, זה נתן להם את המוטיבציה הרגשית. הוא אמר, אוקיי, בשביל זה נקום בבוקר. כן? זה הביא איתו, שאובמה יהיה נשיא ארצות הברית פעמיים, בשתי כהונות. אובמה לא כיהן, אלא בזכות מרטין לותר קינג. החזון שלו גרם לאובמה להתקיים, שתבינו. כל מה שאובמה עשה זה כלום. מי שקיים אותו, החזון שגרם לאובמה להיות בשלטון, זה היה מרטין לותר קינג. הוא צריך לעמוד על הקבר שלו ולהודות לו. הוא היחידי ששם אותו שם. באמת, זה ככה. עכשיו, מה הוא עשה? הוא הציט לכולם את הלב. שאתה אומר להם, חבר'ה, בואו תראו את החלום, ותזדהו עם זה, ובואו נעבוד לעבר אותו אידאל, וזה הציט את כולם. זה הציט את הדמיון של כולם, וכולם נדבקו בחיידה כזה. כנ"ל, מהטמה גנדי אמר, חבר'ה, אנחנו לא עבדים נרצעים של האנגלים. למה מתייחסים אלינו ככה? אדם לא צריך לשלוט באדם. ולאט לאט הוא הציט את ההודים. וככה היו כל מיני אנשים שהיו אומנים בלהציט אידאל, בלהציט איזושהי מוטיבציה לפעול. הם יהיו אמנים בזה. וברגע שהם עשו את זה, למחרת בבוקר אנשים קמו בבוקר כבר עם אידאל חזק מאוד. לצערנו הנאצים עשו את זה, סטלין עשה את זה, פרופגנדות ושטיפות מוח, מנטרות שחוזרות על עצמם עשו את זה. כן, זה מה שאמרתי. אז הם אלה למעשה שהצליחו להציט בעם את הדמיון, ואדם פשוט קם בבוקר ואמר, זה אידאל שלי. זה אידאל שלי. אז קודם כל זה לא אומר שאפילו שיש כאן עכשיו יהיה אידאל נכון שאני אשים אותו פה, צריך להציט אותו. בלב אתה צריך להציט אותו. איך אתה מציט אותו? שתהיה לך תקווה והיגיון לראות שזה מציאותי. זה קודם כל. יש לנו כל מיני אידאלים גדולים להגיע אל האינסוף, לראות שהכל יהיה אחד, לקיים ואהבת לך כמוך, חברה מתוקנת. אבל זה לא נראה לך ישים, זה לא נראה מציאותי. למקום שבו אנחנו נמצאים, זה לא נראה מציאותי. וכשזה לא נראה מציאותי, יש פער של חוסר תקווה, של חוסר חיות. מתי זה כן ייתן לך את המוטיבציה? מתי זה יהיה בפוש? אתן לכם שאת דוגמה. אם אני אגיד לכם, אנחנו חיים למען ימות המשיח, בסדר, חיים למען ימות המשיח. אבל אם אני אפתח לכם עכשיו את המחשבה, אני אעשה עם כולכם עליית נשמה, ואני אגיד לכם, חבר'ה, עוד יומיים הוא בא. עוד יומיים. בדיוק, מי שם? נעבוד 48 שעות באטרף, כן? לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להתאים את עצמנו לזמנים האלה. אז מתי, אז יש אידאל, אבל ברגע שהאידאל יותר מדי גבוה, אז אתה מרפא את האדם. תסתכלו למשל, כשהאח הגדול, איך הוא מרגיז את האח הקטן, לוקח סוכריה, והוא שם לו אותה מעל הראש. אם הוא שם אותה מעל הראש ואיזה הוא מגיע אליו, אז האח הקטן עוד יעשה קצת ככה ויקפוץ על זה כמה. ברגע שמרים לו את זה למעלה, אז האח מסתובב והולך לבכות לאמא. אמא תגידי לו. אז יש לה סוכריה, אבל ברגע שהסוכריה יותר מדי גבוה, כבר זה לא, לא, הוא לא מתחבר לזה. עכשיו, אז יש לכולנו את הסוכריה, רק נשאלת השאלה, איך אני יכול לדעת שהסוכריה יכולה להיות מחר בבוקר פה? ואני אקום של הסוכריה שתהיה פה מחר בבוקר. איך אני מקרב אליי את האידאל? יש לי אידאל, זה שלב א', שלב ב', זה איך אני לוקח את האידאל הזה ומקרב אותו אליי, והופך אותו לישים, להגיוני שאני יכול להשיג אותו. אז אידאלים יש, השתבח שמו, חסר, כל אחד ישם את זה לפי דרגתו, מעלתו. למה אין לו מוטיבציה רגשית כלפי אותו אידאל? כי הוא נראה לו רחוק, הוא לא נראה לו ישים, הוא לא נראה לו איך מחר בבוקר הוא קם, והוא מסוגל לקיים את האידאל הזה. זה נראה לו עוד המון המון זמן. אז זה לא נותן מוטיבציה רגשית לעשות את זה. אז נשאלת השאלה, זה לא עכשיו לייצר את האידאל, כי אידאל יש. איך אני לוקח אותו ואני מקרב אותו ואני עושה אותו פה, ישים לפה. למחר בבוקר.
הרב
נגיד
לנו,
שאנחנו
רוצים להגיע לאיזשהו מקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, אבל אנחנו לא יודעים.
מה? תרגישו, תגידו, תגידו אתם.
אבל
אתה מתכוון
לכל אחד בחלום שלו,
בדבר
שלו,
בוא נתחיל אפילו, בוא נתחיל מזה. לא, לא דווקא נדבר על חלום ספציפי.
זה לא ספציפי, זה משהו כוללי.
כן. למשל, תגידי ילדה בת 16, תגידי, את רוצה להתחתן? מה פתאום? אין מצב. מה זה? חכי עוד 200 שנה. עכשיו, היא מגיעה כולה שנתיים אחר כך, לגיל 18, וזה כבר נראה לגיוני. בגיל 16, מה פתאום? אני צעירה, מה מדברת בכלל? אבל לפחות בעולם החרדי. בעולם החרדי בגיל 18, אוקיי, וואלה. הגיע הזמן. הגעתי לפרקי. כולה הבדל שנתיים. אז בגיל 16 עדיין ילדה. נדל אומרת, אני עוד ילדה, חכה, מה, עוד שנתיים זה ים של זמן. אבל אמא שלא אומרת עוד שנתיים, עד שאני יודע, תך טיק-טק. הרבה פעמים זה ככה. יש דברים שכאילו, כל מה שניתן לך למעשה, ידליק אותך ויציף אותך, זה לא האידאל. כולם נתפסים באידאל. זה הזמן להגיע אליו, זה המסוגלות להגיע אליו. אם אני ידע שזה ישים ושזה הגיוני ואני אוחז בזה, זה ייתן לי כבר חיות. כמו מה שאמרתי לכם. נניח אני אגיד לכם, חבר'ה, מחר הקדוש ברוך הוא מתכוון להוריד את בית המקדש שלישי, ככה, תק הוא ירד מהשמיים. כל הלילה אנחנו לא ישנים, נהיה בהתרגשות, נהיה, נכון? אבל אנחנו ככה ביום, לא ביום יום. ביום אנחנו לא חושבים על זה בכלל. למה? זה נראה רחוק. אז אם ככה, נשאלת השאלה איך אני מקרב את האידאל. איך עושים קירוב של אידאל?
זה פשוט כל המעשים, שלבים עם יותר מעשים, שאתה יכול לעמוד בהם, לעבור מדרגה מדרגה. תתחיל מקטן, לדעת שאתה באיזושהי דרך, שבסופו של דבר זה כן, ואתה תגיע לשם, וכרגע אתה עושה את זה שאתה יכול לעמוד בהם.
ליצור אסטרטגיה, ליצור סולם. ליצור אסטרטגיה, כן. כן, כן.
אבל לחלק את זה ל...
אחד הדברים, אחד הדברים שהכי הרשימו אותי אצל, זה היה בעניין הזה, בהקשר הזה, שזה גרם לי באמת לחשוב את השם, זה היה לפני שחזרתי בתשובה, זה היה כשאהוד ברק היה רמטכ"ל. והוא נתן לנו יעד מאוד, מאוד רחוק, וכשידענו שזה היעד, עוד לפני שהגענו למקום שאנחנו קיבלנו את התוכנית, חשבנו שזה מטורף לגמרי, משהו ביקש שנעשה. ובישיבה הוא פשוט פרט את זה צעד צעד, צעד צעד, ממש. נתן איזו אסטרטגיה מבריקה, מבריקה. עד הרמה של כמה מטרים אני אסתער עד לחייל הבא. עד לרמות האלה. ירד לרמה של זה 7 מטר, 7 מטר. כאילו אנחנו כובשים 7 מטר, 7 מטר. מה שהוא רצה להשיג זה היה בומבסטי לגמרי. אבל איך שהוא פרט את זה, הוא פרט את זה לרמה של... מאיפה הטנק, כמה הוא התקדם, כמה מטרים מתקדם הטנק מפה, כמה מטרים חייל רגיל מתקרב, כמה מים יש לו, כמה כדורים יש לו, הכל הכל הכל, פרט את זה לרמה של רזולוציות של האיש הכי קטן, של השקם. וזה היה כל כך חזק, ודרך אגב זה היה אחד לאחד מה שהוא אמר, אחד לאחד. אחד לאחד זה היה ככה. זה לא שסתם מתלהבים ממנו, הוא באמת גאון. לרמה שלו בשביל מה שהוא עושה. אבל... אז זה משנה, אני מחזק את ידיו. אני מחזק את הידיים שלו. אז הרבה פעמים כאשר בן אדם מעמיד חזון או תכלית, אז זה נראה לו יפה, אבל תכלס זה לא ישים. למה? אין לזה אסטרטגיה. אין איזה אסטרטגיה, אין איזה סולם, הוא לא בורא לזה סולם. אז נשאלת השאלה, מחר בבוקר, מה זה השבע מטר, שבע מטר שלנו, שלנו? שאנחנו מתקדמים פה. בוא נגיד ככה, כולנו מסכימים שלהגיע לאחדות זה להגיע לאחדות?
כן.
אוקיי, מה מתכוונים לעשות עם זה? אני אענה על זה, כי יש לזה תוכנית. די פשוטה, הרבה יותר פשוטה מה שחושבים. כל הבעיה, חושבים גבוה יותר מדי. חושבים קודם כל שזה משהו שמכליל את כל העולם. תגיד לכולם. לך תגיד לכולם לבוא לכיכרות.
קודם כל, זה ביום ומול האנשים הכי קרובים לנו, מול עצמנו.
בכלל
לא
תחות
עם
עצמך
קודם כל.
אז זהו. אז זהו.
מקווים
לאהוב
את עצמנו.
מקבל
את עצמנו.
אז זהו. כל סוג של אידאל שאדם מחזיק אותו, הוא רואה מלא אבלות בחוץ, הוא רואה מלא דברים שמאסרים אותו בחוץ, אז מה המחשבה יוצאת? יוצאת בצורה מוטרפת לתקן את העולם בחוץ. ואז הוא אומר, אני אגיד לו, מה, אנחנו נתכנס בכיכרות, בדיוק. אני אגיד לו, אני אפרסם באיתן בפייסבוק, נוציא את האנשים לכיכרות. תוציאו, יוציאו כבר אנשים, 400,000, 600,000, יוציאו כבר לכיכרות. מה לא עשו? מה יצא מזה? העלו את מחירי הדיור ב-2%, רצו להוריד, זה מה שזה אלא. מהפכה חברתית עלק. כשאתה רוצה ליצור באמת משהו, קודם כל זה חייב להיות אצלך בנפש. זה אצלך בבית, אצלך פה. אתה רוצה לזוז, כל סוג של תזוזה שהיא צריכה להיות, היא רק אצלך. רק אצלך. רק אצלך. אין תזוזה בחוץ. הזוהר אומר ככה, כתוב, ואפילו גברא חדא, יתה כלפי מראה, בתיובתה של המתה, מיד יתה מלכה משיחה. שאפילו אדם אחד יעשה את הצעדים הנכונים לעבר הגאולה, הוא יכול להביא את מלך המשיח. משה רבנו, כשעשה את הצעדים האלה, הוריד אורות עצומים. עושה את זה לבד. עלה לבד. בן אדם אחד עלה לבד.